בשנת 1951 כתב סטודנט צעיר מאוניברסיטת פרינסטון תזה על חברות השקעה. הוא לא חלם שהמסקנות שלו יגרמו לרעידת אדמה בשוק ההון ויחסכו למיליוני משקיעים ברחבי העולם מאות מיליארדי דולרים. ג'ון בוגל חשף את השיטה שבה כל אחד יכול להפוך למשקיע מצליח בבורסה, והסביר מדוע הדרך הטובה והבטוחה ביותר לקנות חלק בחלום הקפיטליסטי היא לקנות נתח מהשוק כולו ולא לאמר על חברה בודדת. בוגל היה הראשון שניסח אלטרנטיבה ופיצח את סוד הרווח בעולם ההשקעה. אם אי אפשר לנצח את השוק, הוא חינך, צריך להצטרף אליו. חמוש בתובנה הזו פיתח בוגל את קרנות הנאמנות מחכות המדדים, שמאפשרות למשקיעים לפזר את החסכונות שלהם בין מאות חברות ולפעמים אף אלפים ולקצור את התשואה הממוצעת של כולן ביחד. זו הייתה הפעם הראשונה שלשוק יצא מוצר שמציע מקסימום רווח במינימום סיכון. זו הייתה ממש תחילת מהפכה. 25 שנה לאחר מכן, ייסד בוגל את ונגארד, חברת ההשקעות שהציעה לחכות את השוק במקום לגבור עליו. בתחילת הדרך כולם לעגו לו, אבל היום ונגארד מנהלת טריליוני דולרים והפכה את שוק ההון לנגיש עבור כל אחד ואחת. הספר The Little Book of Common Sense Investing היווה השראה עבורי בכתיבת הספר השקעות לעצלנים. כשהשקעות לעצלנים יצא אל האור, אז ה-Common Sense Investing לא היה זמין בתרגום לעברית. אבל תראו איזה פלא. היו אנשים חכמים וטובים שהסכימו לתרום מזמנם ולתרגם את הספר. ועכשיו הוא זמין בחנויות ולרכישה ישירה באינטרנט. יש לכם לינק כאן בדיסקריפשן של הפרק. מי שתרגם את הספר הזה, אחד מהמתרגמים של הספר הזה, הוא שי בדיחי. אם השם הזה מצלצל לכם מוכר, אז אתם לא טועים. הוא בעל הבלוג חיסך הון, אוקיי, כאילו חיסכון, מנהל קהילה, את קהילת השוק ההון, הפיננסים הגדולה ביותר בישראל, עם 93 אלף חברים, קהילת ידע שווה כסף, לי זה עולה יותר, והחל מלא מזמן, הוא גם בעליו של סטארט-אפ חדש, בשם מוניטור, סטארט-אפ שעוזר לאנשים להפוך את הפלוס לפלוס גדול מאוד. פתיח ושי איתנו. היי שי, מה נשמע?
מעולה, מה קורה? כיף להיות כאן.
אתה מתכנת בהכשרתך המקצועית.
בהכשרתי המקצועית, כן. מהנדס מערכות תקשורת, אבל בכל התפקידים הייתי מהנדס תוכנה, כן.
איך התגלגלת מזה לבעל בלוג על חיסכון והשקעה, ומשם לקהילה ו... מתרגם של ספר ועכשיו גם סטארט-אפיסט, גם על זה נדבר. איך זה קרה בעצם, אותה התגלגלות מקצועית?
אז למעשה, מה שנקרא, החיים הובילו אותי לשם. האהבה שלי לפיננסים התחילה אי שם בצבא. אז המשכתי בחיים כמו כולם, אתה יודע, נוסעים לחול אחרי הצבא, הולכים לומדים 4 שנים או 3 שנים, אצלי זה 4 שנים באוניברסיטה. מתחילים לעבוד, במקרה שלי זה היה בהייטק, ואז עשיתי לחשוב איך לחסוך, ולמעשה הלכתי ללמוד, וגיליתי שאני לא מבין כלום בכסף. הייתי די בשוק, כי למדתי 4 שנים באוניברסיטה, עשיתי אינטגרלים מאוד מאוד מורכבים, אבל בכסף אפילו לא ידעתי מה זה ריבית, ואז זה עניין אותי פתאום, הבנתי שיש פה עולם מאוד מעניין, זה התחיל להיות תחביב, והתחלתי כזה ככה לדבר על זה בעבודה, והתחלתי קצת להיכנס לשוק ההון, ונפגשתי עם הסוכן הפנסיוני ושאלתי אותו עוד כמה שאלות וגיליתי שעובדים עליי בעבודה, שהסוכן דואג לאינטרסים שלו ולא לאינטרסים שלי, שכולם יהיו הולכים לאכול ארוחה עם טנביס בצהריים, אני הייתי נפגש עם נציג של מיטב דש, נציג של צ'ולר, נציג של הראל, ומנסה להבין מה הם מנסים למכור לי ומה אני יכול ללמוד מהסיפור הזה. אז גיליתי שיש המון המון אינטרסים בעולם הזה, כל אחד מושך לכיוון שלו.
אני זוכר שאבא שלי למשל היה מקבל מדי פעם שיחות מהיועץ השקעות בבנק, שאומר לו, תשמע, השווקים עכשיו הולכים לכיוון כזה וכזה, אז אני מוכר את הנייר הזה והזה, ואני קונה לך זה, ותמיד זה נשמע כמו, אתה יודע, כמו טוב, יש פה קונטרול כזה של מטוס, וטוב שיש טייס על הקונטרול הזה, ונשמע מאוד ידעני, וזה נותן הרבה מאוד רוגע, זה שמישהו אומר לך, תקשיב, אני מוכר לך וקונה לך ומוכר לך וקונה לך, אבל פתאום כשאתה יוצא פתאום מהמטריקס הזה, אתה מבין שהוא משמר איזשהו מצב שטוב לו ולא טוב לי, למשקיע. אבל שנייה רגע נעשה זום אאוט. יש ב-common sense investing, או בעברית, עכשיו בעברית, המדריך למשקיע המתחיל של ג'ון בוגל, בעצם כמה רבדים שהביאו בשורה. רובד אחד זה באמת עניין דמי הניהול, האופטימיזציה נקרא לזה של דמי הניהול והמס. נדבר רגע על הרובד הראשון של אופטימיזציה של המס ודמי הניהול. מה בעצם הבשורה? מי שיקרא עכשיו את המדריך למשקיע המתחיל, מה הוא יקרא פה שיפוצץ לו את המוח?
אוקיי, אז אני דווקא אספר דוגמה שלא כתובה ספציפית בספר, אבל היא גורמת להבין את הספר בצורה מאוד טובה. יש מחקר של פידליטי שמראה שמי שהרוויח בעבר הכי הרבה בתיקים שלהם זה מה שנקרא זומבים. מה זה זומבים?
ימלא.
זומבים זה אנשים או שמתו או ששכחו שיש להם תיק השקעות. אוקיי? עכשיו זה מטורף אם נחשוב על זה רגע שנייה בהיגיון. Mm-hmm. כי זה יש אנשים שהרי אמרנו היועץ השקעות, אמרת שהוא נמצא במטריקס ועכשיו כל עוד מחפש מתי למכור, מתי לקנות. אז תחשבו שמישהו יושב לכם על התיק כל הזמן מחפש מתי לקנות, מתי למכור, הוא גם צריך לקבל כסף, כי אף אחד לא עובד בחינם.
כן,
okay?
כן.
והוא קורא דוחות, והוא עובד מאוד מאוד קשה, ובסוף מישהו שפשוט שכח שיש לו תיק השקעות, מנצח אותו. זה מטורף.
זה מטורף. זאת אומרת, יש מישהו שמתאמץ, קונה מוכר, משלם, כשאנחנו אומרים קונה מוכר, אולי צריך לציין את זה, משלם עמלת קנייה, עמלת מחירה, ומצד שני, יש בן אדם זומבי או עצלן, או מישהו ששכח שיש לו בכלל תיק, התשואה שלו עודפת, והוא משלם פחות מס, ופחות, זה נשמע אפילו קצת too good to be true.
לגמרי, וזו בדיוק הבשורה. זאת אומרת שאנחנו יכולים להמשיך להיות רופאים, עורכי דין, או אחות בבית חולים, ולתת לכסף לעבוד בצורה פסיבית. יכול להיות שיהיו כאלה שהם מומחי השקעות שיצליחו לנצח את התיק שלנו. אבל אנחנו נהיה מספיק טובים בשביל לנצח את רוב המומחים בלי להתאמץ. זו הבשורה הגדולה.
היתרון השני, הענק, לדעתי, באסטרטגיית השקעות הזו, ה-common sense investing, זה חיקוי המדד. ב-2013 התחלקו בפרס נובל לכלכלה שלושה כלכלנים. אחד אני לא זוכר מה השם שלו, והשניים האחרים זה יוג'ין פאמה ורוברט צ'ילר, שהם, רוברט צ'ילר מגיע מתחום הכלכלה ההתנהגותית, יוג'ין פאמה אני חושב שהוא פשוט כלכלן, אני לא זוכר, אבל מה שיוג'ין פאמה אמר זה שאי אפשר בסוף, בכל רגע נתון השוק מתומחר, כאילו אתה לא יכול לנצח את השוק. אם פתחת בבוקר את הדמרקר, זהו, כל מה שכתוב שם כבר מתומחר בשוק, אם חברה אמרה שהיא הולכת להוציא דיבידנד, זהו, זה כבר מתומחר, המחיר כבר עלה. מה שרוברט צ'ילר אמר זה בעצם הפוך, זה בעצם, לא הפוך, סליחה, הוא אומר שאפשר לחזות מגמות בשוק, אבל בטווח ארוך. מי שלא קיבל פרס נובל באותה שנה, זה היה ג'ון שלנו, ג'ון בוגל. התחברת לסיפור האישי שלו? יש לסיפור האישי להקמה של קרן ונגארד, לבשורה שהוא הביא לאנשים? אני מניח שלא סתם יצא לך לתרגם את הספר הזה דווקא.
בטח, אז קודם כל אפשר לראות שזה ממש משפיע גם על ישראל. אפשר לראות שקמו יותר ויותר קרנות השתלמות וקופות גמל וקרנות פנסיה מחכות מדדים. עכשיו קרן או חברה שאין לה מחכה מדד, היא כאילו לא נחשבת.
מפסידה לקוחות.
היא מפסידה לקוחות לגמרי, היא מבינה שהעולם הולך לשם, ולכן הספר הוא כאן ועכשיו, הוא ממש מתאים גם לתקופה. זו תופעה שהולכת וגדלה, יותר ויותר אנשים משקיעים בקרנות מחכות מדדים. למי שלא יודע, אולי נגיד במשפט, מה זה בכלל מדד? אז מדד זה קבוצה של ניירות ערך שיש לה איזשהו מכנה משותף. למשל, אם אני, לצורך העניין, לא יודע אם אני רוצה להשקיע בבנק הפועלים או בבנק לאומי או בבנק מזרחי, אז אם ג'ון בוגל היה פה עכשיו, אז הוא אומר, יאללה, תקנה את כולם.
אל תחפש את השחת, תקנה את ה... סליחה, אל תחפש את המחת, תקנה את השחת.
בדיוק, זה בדיוק המשפט שהוא אמר. הוא אומר, במקום לחפש את החברה הבאה, תקנה את כל השוק, תקנה את כל החברות, וככה למעשה תוכל לקבל את תשואת השוק. ויש לזה גם מחקרים וכוחות, גם בספר יש מחקר של ספיבה, שמראה את התוצאות של מדד ה-S&P 500, אז היא מראה ש-97% מנהלי השקעות, לא הצליחו לנצח מדד ה-S&P 500 בין השנים 2001 ל-2016, 97% זה נטורף, אז כאילו מה הסיכוי שלנו, למה יכול להיכנס למשחק הזה, לבחור איזה 3% שאולי יצליחו לנצח, זה רק אולי, ואם ינצחו, אז מה זה ייתן לנו כבר? אני רוצה ממש לקחת את זה באמת לישראל, להברט את זה, תפתחו פשוט אתר גמלנט, תכנסו לראות את הקרנות השתלמות, אתם תראו שבדרך כלל זה עובד ככה, יש איזו חברה אחת שהיא מקום ראשון, היא לא תמיד המחכה מדד, אבל מקום שני או שלישי הם תמיד יהיו מחכה מדד, ואחר כך כל שאר החברות, אוקיי? אז בואו נקבל משהו ודאי שהוא טוב, מאשר משהו שהוא לא ודאי, אוקיי? והוא גם לא בטוח טוב.
יש דבר אחד שכתוב בספר שהשאיר אותי, כאילו אני, הספר The Common Sense Investing הוא חצי תנך בשבילי, אבל יש משהו שכתוב ב-Common Sense Investing שקצת השאיר אותי עם תהיות, ומעניין אותי מה אתה חושב על זה. הוא כותב שם שצועת העבר ב-150 שנה אחורה, אם מסתכלים על מדד ה-S&P 500, היא 10%, אם מסתכלים ככה בממוצע שנתי. והוא טוען שיש סיבה לחשוב, יש כל מיני סיבות לחשוב, בעיקר שקשורות בהתפתחות של טכנולוגיות וכולי, שהצועה בעתיד תהיה שונה, כלפי מטה. עם איזה מחשוב הזה משאיר אותך?
אז קודם כל, אני באמת זוכר את זה, הוא רושם שזה אפילו יותר כיוון ה-11, מדבר על 10.9%, והוא באמת מדבר על זה הרבה, מדבר על צועת הדיבידנד, כלומר על הקופונים שאנחנו מקבלים, שהיו פעם לעומת הקופונים שיהיו בעתיד, הוא באמת אומר שאין לצפות שמה שהיה בעבר, זה מה שיהיה בעתיד, וזה ילך ויקטן עם הזמן. הבעיה שהוא ככה זרק עלינו פצצה
והלך
לישון. העולם גם השתנה, אפשר לומר, אבל עדיין, גם אם הצועה יותר קטנה, עדיין זה לא סותר את מה שאמרנו קודם. כלומר, שעדיין מה הסיכוי שמישהו אחר ינצח את הצועה הזאת, כי עדיין הסטטיסטיקה אותה סטטיסטיקה, והאם מישהו משחק סכום אפס, אם מישהו מנצח, אז מישהו אחר בצד השני מפסיד. אז קודם כל, עדיין אנחנו רוצים להיות במקום יותר בטוח, במשחק שמה שנקרא שקל לנצח בו.
כן.
אז בהקשר הזה אני עדיין בסדר עם זה.
כן, אני גם חייב להגיד לך ש... כמובן שכמו שאמרתי מקודם, הספר הזה הוא חצי תנך בשבילי, אבל לא עם הכל הסכמתי. זאת אומרת, כשמסתכלים אחורה על ההתפתחות המטורפת שהייתה, ולהגיד טוב, הגענו לקץ האוטופיה, מבחינתנו, זה קצת יהיר בעיניי, אני אומר לעצמי, עוד 10 שנים, עולם עם רכבים אוטונומיים, עם לא יודע מה, טכנולוגיות ענן, מחשב קוונטי, כאילו, אנושות עוד יש, הכלכלה יש עוד הרבה מאוד לאן להתפתח, אני חושב שאפילו 10% בשנה, יכול להיות צנוע, אולי, במונחים כאלה, אבל אני אוהב כמוך, להשתמש בנתונים, ולהסתמך על העבר, וכמובן, כל הזמן להזכיר לעצמי, שאף אחד לא יודע מה העתיד. כן, גם יוג'ין פאמה אמר את זה וקיבל על זה נובל, אני בספק שאקבל על זה נובל. אתה התחלת עם הבלוג חיסכון, קהילת ידע שווה כסף, שאני לא חושב שבחלומותיך אתה חשבת שתפצע את פיך ו93,000 חברי קהילה ישר יקבלו נוטיפיקציה בפייסבוק וישמעו את זה. עכשיו, אתה מתכנת, מפתח סטארט-אפ בשם מוניטור. אתה רוצה לספר איך זה משתלב עם פילוסופיית ההשקעה אולי של ג'ון בוגל?
ג'ון בוגל למעשה אומר, בוא נשקיע במינימום דמי ניהול, אוקיי? בהשקעה מאוד רחבה. מצד אחד הוא מדבר הרבה על לחסוך בעלויות, מצד שני הוא מדבר על השקעה מאוד רחבה, אבל בסוף כל ההשקעות שהוא מדבר הם בשוק ההון. מה שאנחנו עושים במוניטור, מוניטור COIL, זה אנחנו לוקחים את זה צעד אחד יותר רחב. כי בסופו של דבר, מעבר לכסף הפרטי הפנוי שיכול להיות שהוא מושקע בשוק ההון, אם ניקח את זה שנייה לישראל, לאנשים יש קרנות השתלמות, יש להם קרנות פנסיה, ויש להם דירה שיכול להיות שהם גרים בה ויכול להיות שהם לא גרים בה, אולי זו דירה להשקעה. אז בסופו של דבר, לאנשים יש נכסים שהם לא בשוק ההון. אם נרצה ואם לא, זה עובדה. ולכן אני לקחתי את זה צעד אחד יותר רחב, אמרתי בוא נקבץ את כל הנכסים של בן אדם במקום אחד, ובמקום שעכשיו הוא יצטרך להיכנס לאתר של אלצ'ולר ולבקש סיסמה, ואחר כך להיכנס לראות את הקרן השתלמות, ולהיזכר איפה הדירה שיש לו, אולי יש לו גם כמה דירות, ולראות איפה יש לו הלוואה, יש לו הלוואה אחת קרן השתלמות, והלוואה אחת מהבנק, והלוואה אחת לא, חלילה מהשוק האפור.
למי אין?
זאת אומרת, בואו נשים הכל במקום אחד, לא צריך להיכנס לכל האתרים האלה כל הזמן. נכנסים למקום אחד, אנחנו נביא את כל הנתונים בצורה אוטומטית לאותו מקום, וקודם כל אנחנו נשקף תמונת מצב עדכנית. כמה כסף יש לנו? איפה יש לנו? אם אנחנו חייבים למישהו כסף, אז כמה כסף? וכמובן התזרים שלנו, הכנסות פחות הוצאות, כמה נשארנו בסוף החודש. ברגע שכבר שמנו את כל הנתונים במקום אחד, כבר הוקל לנו. הוקל לנו כי אנחנו יודעים מה המצב שלנו. זה השלב הבא, זה לדעת לאן אנחנו רוצים להגיע. אז אנחנו רוצים, המטרה שלנו זה להגדיל את השווי הכלכלי של כל אחד ואחת. איך אנחנו עושים את זה? יש לנו הרבה דרכים. אנחנו יכולים למשל לראות אם יש דמי ניהול מאוד גבוהים, mm-hmm. אוקיי? אפשר להוריד אותם. אז המטרה שלנו שתעשו פעולה שמקדמת אתכם. אנחנו עושים את הסקר שוק בשבילך, ומעבר לזה, ככל שעובר הזמן יש לנו יותר דאטה ממשתמשים, אז גם נוכל לקחת את המידע הזה ולאבד אותו ולהגיד לך שמה, ספציפית איפה שאתה נמצא, אפשר להשיג הרבה פחות, בחברה שאתה נמצא, אוקיי? אז זה דוגמה אחת. אתה יודע איפה להשקיע מצוין, גם בזה אנחנו עוזרים לך. אנחנו עושים לך לוח השקעות שמראה לך איזה אופציות השקעה יש לך, לפי מדינות, לפי האם זה אלטרנטיבי, האם זה שוק ההון, האם זה נדלן, איזה תשואות אפשריות להשיג, כמובן ששום דבר לא מובטח ושום דבר לא המלצה, אלא זה רק אופציות שקיימות בשוק.
זה הנגשה, זה כמו שאמרת מקודם, זה עברות. אני אגיד משהו יומרני עכשיו, אני חושב שאם ג'ון בוגל היה מסיים אוניברסיטה, לא בשנת, אני יודע כמה, שנת 50, אלא ב-2020, אני מניח שהוא היה חושב גם על לא לכתוב ספר שלא צריך להיות כלכלה בשביל לקרוא אותו, לא את המדריך המשקיע למתחיל, לא את הגרסה באנגלית, ספר שנגיש לכל אחד. זה גם הייתה השאיפה שלי כשכתבתי את השקעות לעצנים, לדבר לכל אחד. ואני חושב ששוב, אם ג'ון בוגל היה מסיים אוניברסיטה היום, הוא היה רוצה לעשות אפליקציה שמפשטת את הדברים, ממש כמו שאתה עושה.
לגמרי, זו בדיוק המטרה. אם קודם אמרנו את זה בהקשר של ג'ון בוגל, שכל אחד יכול להמשיך בעבודה שלו, אז גם פה המטרה היא, אתה לא צריך להיות בסוף מומחה, אנחנו ניקח הרבה מומחים ונכניס את הידע שלנו לתוך האפליקציה, שהוא גם רק ילך וישתפר עם הזמן, כי גם אנחנו לומדים המון מהמשתמשים, הרי גם המשתמשים יש להם ידע, ואני לא מזלזל בידע של אף אחד, להפך, אני רוצה את כל הידע של כולם, אוקיי? להכניס לאפליקציה בסופו של דבר, ולשפר אותה, וחקרנו אגב מעל 70 אפליקציות בכל העולם, ולא מצאנו אפילו אפליקציה אחת שיודעת להכיל תיק השקעות של שי בדיחי. לא מצאתי, אוקיי? בכל אחת יש איזושהי בעיה, שיש איזושהי השקעה שאני לא יכול להכניס באפליקציה.
וואו, שי, העולם צריך אנשים עם, תסלח לי, פלפל בתחת כמוך, שחוסכים לאנשים הרבה מאוד. זה כל הכבוד לך. אני קודם כל נפעם מזה שתרגמת את הספר הזה, ותמשיך להציל את העולם.
תודה רבה.
נסיים עם כמה נקודות שרשמתי לעצמי ככה, כמה טיפים מתוך הספר, ככה נקודות כלליות, עליהם מדבר ג'ון בוגל, נותן זה ככה במתנה למאזינים. קודם כל, נקודה ראשונה מתוך 4, שקל שלא הוצאתם הוא שקל שהרווחתם. זה יכול להיות גם משפט שאמר טטינסקי מקופה ראשית, אבל הוא נכון כשמדברים על דמי ניהול. 2, לפשטות, יש ערך, אם יש לכם דרך פשוטה להשקיע בעצמכם, והשקעה שאתם מבינים אותה גם, לכו עליה. 3, ענבה, אתם לא באמת יכולים לדעת מה העתיד, אף אחד לא יכול לדעת, גם לא המשקיעים המומחים ביותר, אלה שקמים בבוקר וקוראים דוחות כספיים וכולי. המדריך למשקיע המתחיל, הספר הזה יוצא מתוך נקודת הנחה, שלא אתם ולא אף אחד אחר יודע את העתיד. ו4, זה משפט, לא חושב שהוא מופיע בספר, בגרסה האנגלית, timing the market, שווה יותר מ-time in the market. תישארו בשוק הרבה זמן, אל תנסו לחשוב מה העתיד, זה מתחבר לנקודה הקודמת, וההיסטוריה והסטטיסטיקה יהיו כנראה בצד שלכם. ניפגש בפרק הבא.